מורי ורבותיי, אנחנו התחלנו השבוע את ימי בין המצרים ונכנסנו לפרשת פנחס. והליצו חכמי ישראל, ראיתי גם שבא להפלאה, רבי פנחס בא להפלאה, כותב שפרשת פנחס באה השבת הראשונה של ימי בין המצרים, יוצאת בשבת פרשת פנחס. ודבר מעניין יש פה, שהפרשה הזו מלאה מכל המועדים והחגים. כל פרשת הקורבנות שיש לנו נזכרות הפרשיות האלה בתוך הפרשה הזאת. מתחיל בקורבן התמיד, את קורבני לחמי לישי, ממשיך דרך וביום השבת שני כבשים, ממשיך וברשי חודשכם, ואחרי זה בחודש הראשון, 15 לחודש הראשון, זה פסח. אחר כך יש שם את הקורבנות, והקורבנות המפטיר של כל מועד ומועד. מפטיר של פסח, הקורבנות של החג, אחרי זה קורבנות של שבועות, מיד אחרי זה ראש השנה, בחודש השביעי באחד בחודש, מיד אחריו יום הכיפורים, בעשור בחודש השביעי, יום הכיפורים, ואחרי זה סוכות עם כל הימים שלו, ביום השני, ביום השלישי, עד ביום השביעי עצרת תהיה לכם. מה קורה כאן? הוא בא להפלאה, ידוע שהוא היה נוהג בעירו, היה לובש בגדים פשוטים. אתה יודע מה היה הבגדים שהיה לובש בכל פעם? כמו, כמעט כאחד העם, לא היה נראה שונה מאחרים. אבל תמיד כשהיה נוסע בעיר אחרת, היה לובש את בגדי מלכותו, בגדי רבנותו, גלימה ומצנפת, או שבארצות אשכנז לא היה גלימות, אבל היה להם פעילים מיוחדים שהרבנים היו לובשים. בקורע מיוחד שאלו אותו, רבנו, למה אתה ככה עושה? אנחנו רוצים לראות אותך בעודך, ביופייך, כאן. למה שאתה הולך בערים אחרות, ערים זרות, אתה נראה במלוא הדרך. אמר להם, פנחס במקומו בין המצרים. שלא במקומו, כולו מואבים. הוא קוראים לו פנחס. אמר פנחס, זה פרשת פנחס. כשקוראים אותה במקומה לפי סדר הפרשיות, זה ימי בין המצרים. המתחילים דברי ירמיהו וחזקיהו. כבר אכלו את ההפטרות, אנחנו לא אומרים את ההפטרות של הפרשות, אלא ההפטרות של דברי ירמיהו, אחרי זה שימעו דבר השם, אחרי זה חזון. ויש סוד בזה. שלושת ההפטרות האלה, באות לדבר על שלושה דברים מרכזיים של האדם. הראשון, ההפטרה הראשונה, דברי ירמיהו, דיבור. שאנחנו צריכים לשמור את הדיבור. זאת אומרת, זה על עצמי. צריך לזהר האדם מאוד מה הוא מוציא מפי. הרמב״ם כותב, לפני שאדם יוציא מילה מפי, יחשוב עליה שבע פעמים. כי הדיבור לפני שיצא מפיך, אתה שולט עליו. אחרי שהוא יצא מפיך, הוא שולט עליך. ואם בא לכתוב איזה דבר, צריך לחשוב שמי בשבע. אבל אמרנו, היום זה כבר גם אם לדבר שמי בשבע. כי אתה מדבר ושם היד כותבת. היום יש כל כך לתקשורת ואמצעים, אמצעי קומוניקציה וטכנולוגיה, שכל מילה שאדם מוציא, אפילו הברה, הכל נרשם. אז צריך זהירות יתרה מאוד. אז זה דברי ירמיהו בן חלקיהו. הפטרה הבאה אחריה, שימעו דבר השם, ולדבר על האוזן. צריך אדם מאוד להיזהר, לסנן מה האוזן נכנס אליה. וזוהר הקדוש מובא, שידוע, תשאל כל אדם, או אפילו מי שמתחיל ללמוד רפואה, ברפואת אף אוזן גרון, יש באוזן, יש את האוזן החיצונה, ויש התיכונה, ויש הפנימית. והאוזן הולכת, אומר הזוהר, בעיכול, מפני שהיא הכי רגישה שנכנסת אל המוח. האיבר שהכי קרוב אל המוח זה האוזן. ואנחנו אומרים שמע ישראל, שמע ישראל. שמע כלומר הבן. השמיעה תבוא מיד תיכנס לאוזן. ויש פסוק מפורש, כי אוזן מילים תבחן. האוזן ששומעת היא מסננת ושומעת את המילים. אז האוזן יש לה כמה מהלכים עד שזה נכנס אל המוח, כדי שלא, אומר רבי שמעון, כדי שהקול שאדם שומע לא ייכנס בבהילו, זאת אומרת לא ייכנס במהירות או בחרדה ויגרום לאדם זעזוע. צריך לשמוע את הדברים לאט לאט. מה שהגמרא אומרת על מה זה שאנחנו אומרים בבוקר, יוצר אור בורא חושך, המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים. מה העניין של ברחמים? איזה רחמים? אלא שהגמרא אומרת שנס גדול עושה, חסד גדול עושה השם יתברך. שהשמש כשהיא זורחת, אם הייתה זורחת בבת אחת, תאר לך שאדם יושב בחדר אפל, סגור, ותפתח לו את הבילונות, ופתאום השמש במלוא עוצמתה תזרח עליו, הוא משתנבר. זה גורם גם לאדם עצבים, חוסר שקט נפשי. אם היה הבוקר בא בבת אחת, לא היו יכולים הבריות לסבול. מה עשה הבורא? האור מאיר כמעה כמעה, שלב שלב. עלות השחר, על זמן ציצית ותפילין, אך יותר, אך יש נצח המה, וגם נצח המה לא אור ענק, בזק בבת אחת, אלא הולך שלבים, שלב אחרי שלב, עד שמגיע הצהריים, השמש מאירה בתקופתה, תקופת תמוז, הצהריים במלוא עוצמתה, וגם אחר כך שהיא מחשיכה, הולכת ומחשיכה לאט לאט, כדי שיתרגלו אל האור ויתרגלו מצד שני אל החושך. אז ככה שמיעה גם כן. שמיעה עשה הקדוש ברוך הוא שלא תבוא לאדם בבת אחת. אבל זה איבר חשוב, כי אם אדם לא שומר את אוזניו, אוי ואבוי. לכן במשנה מובא, חרשו נותן לו דמי כולו. אם אדם יקרא את חברו בעליכם, וגרם לו חרשות באוזן, צריך לשלם לו פיצוי מלא. כי חרש, חלילה, נחשב כאילו אינו בר חיובה, כמו שוטה, כמו קטן. כי באוזן הכל תלוי. אם אדם כן שומע, אז הוא נקרא אדם. שלא שומע, כי מה מפריד בינינו לבין בעלי החיים? הדיבור. אדם שומע דיבור, מבין דיבור. לכן זה שמיעה, שימעו דבר השם. ההפטרה השלישית, חזון ישעיהו בן אמוץ. חזון זה ראייה. והעיניים ידוע שהם מפתח גדול לנשמה. ולכן הפסוק אומר, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. כי צריך שמיעת העיניים. זה אחד הדברים החשובים רבותיי כעת בימים האלה. שבזאת מובא על שני החודשים הללו, תמוז ואב, הם נקראים תרן עיינים. עליה אמר הנביא ירמיה שחיבר את מגילת איכה. רק לא כתב את שמו בפירוש, כמו שזה ספר קינות. לא רצה לכתוב שמו בפירוש, אבל רמז אותו. איכה, אני ירמיה כהן העם תותי. במילה איכה. אז כתב את המגילה 40 שנה לפני החורבן, שהוא חזה וצפה מה עומד לקרוא. אבל כל יהויקים מלך יהודה, כמו שהגמרא אומרת בסנהדרין. ולכן יהויקים קרא לו מה שקרא לו, קבורת חמור יקבר, סחוב להשליך, לא זכה לקבורה אפילו. בגלל שהוא כפר והלך נגד ירמיה הנביא כשהזהיר אותו במגילת איכה מה שעתיד להיות. אז זה איכה. הוא כתב את זה ירמיה הנביא, וזה, לכן אמר שם ירמיה, איני איני עובד המים. למה פעמיים איני? עין ימין זה חודש תמוז, ועין שמאל זה חודש אב. אלה חודשים שנרמזים בעיניים. אז לפני כן היה לנו את אייר וסיוון, זה שני אוזניים. לפני כן היה לנו את ניסן, זה הגולגולת, זה הכתר. אחר כך באים שני האוזניים, אייר וסיוון. אייר, אנחנו מברכים סופרים העומר, כולו ספירת העומר. בסיוון עמדו רגלי אבותינו על הר סיני, ושמענו את עשרת הדיברות מפי הדבורה. לכן זה אוזניים. אבל עכשיו, החודשים האלה זה עיניים. ואני, אני עובד המים, זה הקדוש ברוך הוא כביכול בוכה עלינו על חורבן את המקדש. ולשני החודשים האלה שפעמיים קרה מה שקרה, בית ראשון ובית שני. ירושלים נפרצה בתמוז בבית ראשון, אמנם כתוב בפסוק 9 בתמוז, אבל הגמרא אומרת שמרוב צער, מרוב הצרות, התחלף להם 17 בתמוז עם 9 בתמוז. בבית שני זה ידוע שזה קרה ב-17 בתמוז. ואילו חודש אב, בית המקדש נחרב בו פעמיים, באותו יום, ב-9 באב. לכן הנביא אומר, איני אני יורד המים. אבל רבותיי, וזה רמז גדול מאוד. לצערנו, הגויים, כך קבעו, 2 חודשים של חופש, ואנחנו נגררים אחריהם. אספר לכם, אני זוכר שכשאנחנו למדנו בישיבה, בתור בחורים, לא היה מצב שבין הזמנים, גם בתור אברך, לא שמענו ולא ידענו מימינו, שיש דבר כזה שנקרא חופש. כי הפסוק בתהילים אומר, במתים חופשי, כמו חללים שוכבי קבר. יש גמרא מפורשת שעל דמה, שעל בן נתינה, בן אחותו של רבי ישמעאל, כגון אני שלמדתי את כל התורה כולה, בן אחותו של רבי ישמעאל היה איש נמרץ, חכם, שנון, חריף. 5 שנים למד את כל התנ"ך, 5 שנים למד את כל המשנה, 5 שנים למד את כל התלמוד, 15 שנה ידע כל התורה שבכתב עם כל התורה שבעל פה, עם כל ההלכות וכל הפירושים הנלווים והכל. כגון אני שלמדתי את כל התורה כולה, מהו ללמוד חוכמה יוונית? הוא רצה ללמוד את הפילוסופיה. מה ענה לו? צא וראה בשעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה, ואם יש שעה כזאת, תלמד. זאת אומרת, אין מצב שאדם פטור מלימוד תורה. למה? כי הפסוק אומר, ללמוד ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. והרמב"ם פסק להלכה, בהלכות תלמוד תורה, שאם קרה שאדם נגיד, למד תורה לילה שלמה רצופה, מתחילתה רצופה, בלי להפסיק שנייה, 12 שעות, וביום לא למד, לא קיים מצוות לימוד תורה. ואם הפוך, למד כל היום רצוף, ובלילה לא למד אפילו רגע אחד, לא קיים. כי הפסוק אומר, לא ימוס ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. אני צריך ללמוד גם ביום, גם בלילה. אז לא היה מצב של חופש. איפה ידענו שיש חופש בכלל? מאמתי אצלנו בתורה יש חופש? אבל מה לעשות? יצר הרע עושה פיחות זוחל. והתחילו. הביאו את המשל הזה, סליחה שאני אומר, זה בא מבני ברק. ירושלים מעולם, גם ישיבות אשכנזיות, לא יצאו לחופש. זה ידוע, הישיבות הוותיקות, כמו חיי עולם, עץ חיים ועוד, לא יצאו לחופש, לא היה מצב של חופש. למדו רצוף. עד סוף אלול. ועד בכלל. ופתאום התחיל המצב הזה להיות, והיום זה הפך להיות נורמה, והפך להיות חוק. חוק זה גימטריה דינם. מאיפה אנחנו יודעים את זה? לא שאני עשיתי לעשות את הגימטריה הזאת, לא. יש ספר הרוקח, רבי אלעזר מגרמיזה כותב, דבר מדהים. גמרא אומרת במסכת ברכות, כל האומר תהילה לדוד בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. שואל אותך. והגמרא שלנו שואלת מה יש בזה, ואומרים אותו 3 פעמים. וכל המפרשים אמרו למה 3 פעמים? כי צריך לכוון במזמור הזה. אז אולי בפעם הראשונה לא יתכוון, בפעם השנייה כן. ואולי גם בראשונה וגם בשנייה לא יתכוון, אז לפחות בפעם השלישית. אז יש לנו את זה פעם אחת לפני שחרית, פעם אחת אחרי שחרית, ועוד פעם אחת לפני מנחה. כל האומר תהילה לדוד בכל יום 3 פעמים, מובטח לו שבן העולם הבא. הגמרא שמה דנה, אחד הפירושים, וכך הוסכם להלכה, בגלל שכתוב בו פותח את ידיך, שיש בזה עניין של המזונות והפרנסה. ולכן הלבוש, רבי מרדכי יפה בעל הלבושים כותב, שיזהר לכוון פותח את ידיך, ואם לא כיוון, יחזור. אבל לא יחזור לראש הפרק, יחזור לפסוק פותח את ידיך, לכוון שהקדוש ברוך הוא פותח את הידיים שלו ונותן לנו בידיים, מסביע לכל חי רצון, מוזן מפרנס מביצי כבנים ועד קרני רעמים. אז חייב לכוון לזה כל יום. voilà, אז המדרש אומר, זה מדרש על, על הפרק הזה. שתשים לב, יש בפרק הזה דבר מאוד מעניין. כל פסוק יש לו מחצית ראשונה ומחצית שנייה. תהילה לדוד, ארונך אלוהי המלך, ועליך שמך לעולם ועד, ארום ממך. תהילה לדוד זה שם הפיוט, אבל זה מתחיל מארום ממך אלוהי המלך, ועליך שמך לעולם ועד. מכלום אבל חלקה ועליה שמך לעולם ועד. יש חצי פסוק ראשון, חצי פסוק שני מתחיל בבד. כולם ככה. וכולם אומרים, חיכה והשמה לא נעמד. גדול לאדוני אמונה מאוד, ולגדולתו את חיכה. דור לדור שבח מעשיך, וגבורתך יגידו. הדר כבוד עודיך, לבנת לאותיך השיחה. ואיזו זורתך יאמרו, הוא גדולתך הספרנה. זכר הבטוח יביאו, וצדקתך ירדם. פסוק ח', חנון ורחום אדוני, ערך הפן ולחץ, פתאום אין בב. חסר בה, תמשיך הלאה, טוב אדוני לכל החנות ומעשה ודוחה, יש בבים, כל הזמן. אתה מגיע לפה, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. צדיק עובר בכל דרכה וחסיד בכל מעשה. מגיע בעוד כוף, עוד פעם אין בב. קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. אין בב. תמשיך אחר כך, רצון רב יעשה ואת שרתה משמע ויושב. שומר אדוני לכל עבב, ואת כל הרשעים יש לי, תהילת אדוני לדבר בי, לברך כל פרסה של קצון לא נבד. מה זה? למה עוד חט ועוד קוף חסר בד? אומר המדרש, הם אותיות חוק שהם גימטריה גיהינם. שכל מי שאומר מזמור זה בכוונה, לא רואה פני גיהינם. אז תראה איזה מעלה יש למזמור הזה. זה מעלה גדולה מאוד. וצריך להיזהר לומר אותו אלפה בטעת. היה רב מבריסק, אני זוכר אותו שהייתי ילד, זה הסבא של רם מבריסק, רבי יצחק זאב, קראו לו רובלבל. הוא היה המנהיג של כל הציבור החרדי עוד לפני 50 שנה בירושלים. הוא היה קודם לחזון איש, חזון איש היה בבני ברק. מצודתה הייתה פרושה על אזור המרכז, אבל לפניו היה הגאון מבריסק, היה חריף מאוד. הוא מראש, הוא התווה את הדרך של שמירת התורה והמצוות. והקנאות לדבר השם, כל המלחמות שהיה אחרי הקמת המדינה, אם זה היה גיוסבנות, אם זה תוחמתים, אם זה חילולי שבת, אם זה כל מיני בעיות אחרות שרצו לחבד בקרן השם, הוא נלחם כמו אריה. הוא היה חזק מאוד איתן, אז בזמנו ראש הממשלה, שעל שמו יש שדה תרופה, אמר לו, תיזהר אם אתה תעשה בעיות, אנחנו נגייס את בני ישיבות. שימו לב, זה נושא אותו אקטואלי, זה כל הזמן מקים לנו על הראש עם הנושא הזה. אז הוא אמר לו, אתה יודע מה שהוא ענה לו? אמר לו, אתה יודע שאנחנו יכולים לגייס. אמר לו, אתה שקרן. אתם לא יכולים, אתם רוצים, אבל לא תוכלו. כי מי שלומד תורה באמת, מורידים מעליו, זאת אומרת מפורשת. עוד תורה ועוד דרך ארץ. מי שלומד באמת, אני לא מדבר על אלה שמבזבזים את זמנם, או הולכים ככה, או פיקטיבי, או נמצאים רק ברשימה, או ב... לא. מי שלומד תורה באמת, אז באמת הוא... אז ראינו מפה שהמזמור הזה, למה בית הרב מבריסק, הוא היה, אני זוכר אותו, היה לוקח לו 10 דקות לומר אשר יושב לתך. בגלל שהגמרא אמרה שצריך לדקדק לומר אותו, היה מוציא כל מילה, אשרי, יוש, והוא שם לב שמצא אבד והבית, ובית החוק, זה היה עבודה, כמו שמה ישראל. קיצור, משהו דומה לשמע ישראל. אבל איך שיהיה, למדנו שצריך להשתדל לומר את זה כהוגן. לומר את זה כהוגן. אז חזון ישעיהו בן עמוץ, חזון זה עיניים. ועיניים זה 2 החודשים האלה. ותראו מעשה שטן הצליח. כי יש לנו מאבק גדול אנחנו בדורות האחרונים עם היצרה, בכל מיני דרכים. כבר אמר הרב חובות על בבות, רבנו בהי בן אבן פקודה כתב חובות על לבו, תיזהר מיצר הרע, אף פעם הוא לא יפסיק איתך. אתה הולך לבית הכנסת, הוא בא איתך, הוא יושב במרגלותיך. אתה הולך לאכול, הוא ניצב מולך על השולחן. אתה ישן והוא ער. שדוע מעשה, מחתם סופר עליו השלום. חתם סופר נכתב בין 78 בערב, בקירוב. שנה האחרונה שלו היה מאוד חלש. הוא היה כל יומה והיה תעניות. גאון אדיר היה. אבל היה לו כוח. ידוע שבסוף ימה, כשנה פטירתו, קרא לבנם, בני ביתו, נכדים, בחתנים, כולם, ילו בנו, זה הכתב סופר, חתנו, החתן סופר, ועוד. כולם ענקים היו בתורה. והיה לפניו את השולחן שהוא לומד עליו, אמר להם, אתם רואים אותי, אני חלש, אני בן 78 עוד מעט. לקח את האגרוף, והיכה על השולחן בחוזקה, ועשה חור בעץ. אומנם זה היה קצת, אני לא אחראי לתקינות של השולחן, אבל סוף סוף עץ, נראה שמישהו אחר יעשה כזה. אמר להם, אתם יכולים לעשות כזה? אמרו לו, לא. אמר להם, אם אתם יכולים, אתם לא תגידו אחרי שאני אלך לעולמי, אבא היה צם, היה נשאר עד בלילות, היה זה גם אנחנו נעשה, דירובל קומס, לכם גוף חלש. אני הגוף שלי חזק, רציתי לראות לכם את העוצמה שלי. אם אתם יכולים לעשות כזה, תצומו. אם לא, תאכלו ותלמדו תורה כמו שצריך. כך כל חכמי המוסר אומרים, שאסור לאדם לעמוד את גופו אם הוא יושב ולומד תורה. מעשה עם רבי יוחנן. רבי יוחנן האמורה, הוא לא שהאמוראים, היה פה בארץ ישראל. והיה דואג לכל עיר, לכל עיירה, כל יישוב, כל כפר, שיהיו שם מלמדי תינוקות, ויהיו שם ישיבות, ויהיו שם חזנים, ויהיו מועלים, ויהיו רבנים, ויהיו מגידי שיעורים. והיה דואג, מה קורה, היה הולך. הגיע לאיזה כפר בגליל, כמו לא אומר, בירושלים. ממסכת העמית, זה מובן. ונכנס שם לשמוע איזה מורה שמלמד, מלמד תינוקות. ראה אותו כזה חלשלוש כזה. דבר עם הילדים, בקושי שומעים אותו, צריך להביא לו המשמה, צריך להביא לו זה. אמר להם, מה יש לו זה? זה נראה כמו איזה חצי מת. לא רבנו, זה איש קדוש. קדוש בסדר, איש צדיק, איש חסיד. מה? צעים. הוא צם, כל ימר הוא צם. מה? קרא לו, אמר לו, בואי נאחת היום, אמר לו, לא, מה, היום לאחת? כבר אולי 40, שכחתי לאכול, 40 שנה אני לא אוכל, רק בלילה. אמר לו, שב כעת מהר תאכל. עכשיו יחנן אומר, אוכלים. אמר לו, תקשיב טוב, או שאתה אוכל, או שאתה הולך הביתה. אתה לא תלמד פה ילדים בצורה חלשה, ילדים צריכים שימת לב, צריכים כוח, צריכים השקעה. אתה מועל בתפקידך, אתה לא אדם פרטי. בבית שלך, כשאתה נמצא אדם פרטי, תעשה מה אתה רוצה, תצום כמה שאתה רוצה. אבל פה אתה בתפקיד ציבורי, אתה חייב לבוא רענן, חזק, איתן, שבע, אחרי שינה, אחרי כוחות, שתיתן את המקסימום לילדים. זה נופי החנן. לא סתם קראו לו תקיפי דערה בישראל, שרוצים להגדיר מי זה רבי יוחנן, התקיף של הרבנים בארץ ישראל. הוא הנהיג את ארץ ישראל כולם. מתחילה ועד סופה כמו שצריך. אז מכאן למדנו שאדם צריך שיהיה לו כוחות, זה אומר החתם סופר. עכשיו, מה היה עם החתם סופר? אז אחרי כמה ימים בא אליו בנו ואומר לו, אדוני, אבא, אומר לו, כן, יאיבני, מה רצית? אומר לו, אתה, אמא אמרה שאתה קמת בוקר בשתיים לפנות בוקר, לא ישנת אולי בלילה שעתיים, שלוש, תחוס על גופך. אז לא, צדק רגע, אמרו, אתה יודע מה? אתה באמת צודק. לפניך מישהו אמר לי את זה. אבל אל תפגע, אל תקח את זה אישית. אמרנו, מה, אבא, מה היה? אמר לו, היום, בשתיים בבוקר, קמתי, נתתי ידיים. את מי אני רואה מולי? את שררה, בא מולי. אומר לי, רבי, רב מוישה, למה אתה קם עכשיו? מה זה למה? אני רגיד לקום, שתיים, ללמוד תורה. לעבודת בוראי. מה זה? מה אתה קם? הוא אומר, בינתיים ברכתי עם כיבת ידיים, וזה ממשיך לערב, הוא לא עזב אותי. אמרתי דבריך אשר יצא, עכשיו אומנם זה הכתובת שלו שם, אבל בכל זאת, אם תרצה פעם את המייל שלו, אז תדע, זה W, זה איך כתוב באנגלית שם, WC, איך קוראים לזה? לא יודע. בקיצור, לא, אז תחשבו שאני יודע אנגלית, בכל שאני יודע איזה אות או שתיים. אז בקיצור, הוא אמר לו, למה אתה קמת עכשיו? קמתי לעבודה. מה אתה עובד? מוישה, אתה עובד, אתה כבר בפנסיה, אתה פנסיונר. לכל הדעות אתה כבר, הרי יש היום ויכוח בין גרמניה ושוויץ, גוש היורו, רבים ביניהם. יש מדינה, אני לא זוכר איזה בדיוק, עשו פנסיה מגיל 60. הם אומרים לו 67, אז יש ויכוח, הוא אומר, מה, אנחנו נעבוד בעד 67 ונפרנס את אלה, והיום זה הכלכלה קוויאקול מאוחדת. אנחנו נפרנס את אלה שעובדים עד גיל 60 ואת הפנסיה שלהם לשלם. מה זאת אומרת? תחילים לריב. אז הוא אומר לו, אלו, אתה לפי כל הדעות יצאת כבר לפנסיה. מה אתה עוד עובד? אומר משעל, תמיד לו שימון עוד עובד, ממשיך לעבור, זה אצלו אין חוקים של פנסיה. אז הוא אומר לו, מה אתה עובד? אבל מה אני עובד? מה אתה רוצה? אומר לו, טוב, אז אתה עובד את השם, אבל תעבוד מה זה שפועלים קמים. מה פועלים קמים? אומר, מתי פועל רגיל שקם בית חרושת? מתחיל לעבוד עד 7, יש כאלה מתחילים ב-6. אז הם קמים ב-4:30, 5, עושים מקלחת, אתה יודע, עושים קפה, עושים זה, והולכים לעבודה, אבל לא ב-2. מה, אתה יודע מה עניתי לו? תראו, אתה מה התפקיד שלך? ממה אתה מתפרנס? מה אני? אני ותיק בעולם, ובזמן הנחש מעץ הדעת. מה העבודה שלך? אבל אני יצר רע, אני מפתה את האנשים. אצל מי אתה עובד? אני עובד אצל הקדוש ברוך הוא. אמר לו, אתה מותר לך לקום לעבודה ב-2, אני לא. אומר, אתה מסופר, אתה רואה? זה מה שאמר רבנו בחיים. הוא אמר, אתה ישן ומוער. וזה. עכשיו צריך כפליים, כפלי כפליים. כפלת הימים האלה שזה ימי החורבן. אנחנו מזכירים את החורבן. מה זה מזכיר את החורבן? מה, הבילות שלנו זה סתם הבילות? זה מזוכיזם? יש עניין לעצבן את הבן אדם, לצער אותו, לענות אותו, לא להסתפר, לא להתגלח, לא אוכלים בשר, לא שותים יין, אני לא נכנס כעת לפרטים לפי המנהגים של העדות, ולא לבוש מכובס, ולא להתרחץ עם מים חמים, מה זה? של מה? מה כל זה? לא זו המטרה, זה האמצעי, זה הכלים. גם תענית, אומר הרמב״ם, לא התקנן תענית. מפני שביום התענית יחלש גופו של אדם ואז יעלה ההבל מההצטומחה, זאת אומרת הקיבה ריקה, ואז המחשבות של האדם יותר צלולות. זה הוא. ביום רגיל הוא אכל בשר, הבשר מדבר. הוא אכל עוף, השניצל של העוף מדבר עכשיו. הוא שתה יין, היין מדבר. שתה שחר, בירה. אבל ביום תענית זה נטו הוא. ואז הוא צריך להתחבר עם הבורא, יתברך שמו ולהידבק בו, כי אין לנו באותו יום שום עניין. כמו שפרקי דרבי אליעזר אומר, שהשטן ביום הכיפורים מסנגר על ישראל. אומר לו, בניך כמו מלאכים. מה מלאכים? אין להם לא אכילה ולא שתייה, אף ישראל כן. מה מלאכים? לבושים לבנים ומתעטפים לבנים, אף ישראל כן. מה מלאכים? אין להם מנעלים, אף ישראל כן, ביום הכיפורים, בלי נעליים. מה מלאכים אין בהם לא קנאה ולא שנאה ולא תחרות? גם ישראל כן. מכאן למדו הלכה שצריך לפני יום הכיפורים לפייס את עם חברו. אנחנו צריכים להיות דומים מלאכים, שביניהם אין קנאה ושנאה ותחרות. יקשו האמת, הייתי שרגל אברהם מחשב, בכמה מקומות ראינו שהמלאכים מקנאים בנו. דוגמה, אסור לומר תפילה ביחיד, בארמית, בלשון ארמית, שאין מלאכי השרת נזקקים לשון ארמית. וכתוב שהם מקנאים באדם, גם אדם הראשון שנברא, אז מדרש מפורש שהם קנאו בו. מה, לא, אתה אומר שלמלאכים אין קנאה? לא, אין קנאה ביניהם. הם אחד עם השני, הם באותה מדרגה, כולם באותו מעמד. וקרא זה אל זה ואמר קדוש. מה זה וקרא זה אל זה? הם קבלים דן מן דן, הם מתחברים אחד עם השני. אבל בנו, בבני האדם, שאנחנו זכינו להגיע למדרגות כאלה נשגבות, ואנחנו עוד עשויים מחומר, גוף חומר, קלוץ, חומר אחור. דוד המלך אומר, את בעוון חוללתי, ובחטא המת נעימי. והאדם עם הגוף הזה, המגושם, בא לבית הכנסת לבית המדרש, ועוסק בתורה, ומתפלל, מתחבר עם הבורא, איזה זכות אדירה יש לו. אז זה מקדים המלאכים. למה זכה אדם להגיע? לכן גם כשמשה רבנו עולה למרום, הם עומדים ואומרים, מה ילוד אישה בינינו? ילוד אישה, מכנים אותו בכוונה בכינוי הכי הכי חומרי. ילוד אישה. מה אומר להם? מקבל תורה בא, ואחרי זה היה כל מה שהיה. אז זה כן, הם יקנאו בנו כשהם רואים אותנו במדרגה יותר כאילו עוקפת אותנו. אנחנו מתעלים יותר מהם, הם לא יכולים לעלות, הם עומדים כל הזמן במצב סטטי, קבוע, אבל אנחנו כל הזמן במצב של שינוי, שינוי לטובה. מתעלים יום ליום, מתפילה לתפילה, ממדרגה למדרגה, ממצווה למצווה, אז אנחנו הולכים לעולים. זה מה שגורם. עכשיו הימים האלה, ימי חורבן בית המקדש, אז מה שצריך לעשות, להרבות אחדות בעם ישראל. לא לעשות דברים שחלילה וחס יגרמו כיתוב, או חלילה קנאה ושנאה, או מחלוקות. צריך מאוד מאוד להיזהר, גם בתוך הבית, בעבודה, בבית הכנסת, בכל מקום, אדם צריך לשמור, כי בית שני חלב של שנאת חינם, אנחנו חייבים לתקן. והדבר הנוסף, למה אנחנו עושים כן? כיוון שאז היה, כמו לא אומרת, שלוש עבירות היה בידם, עבודה זרה, שכפרו בקדוש ברוך הוא. אומרים לעץ, אני עתה, ולאבן עת יליטן, והיה ביניהם שפיכות דמים, ורוצחים הרוב ורצוח. והיה עבירה חמורה של גילוי עריות, של רחם, תראו גמרא בגיטין מה אומרת, איך נחתם הגזרדים, מעשה באחד, שהיה שוליה דנגרה, איזה אומן שהיה עושה, חוטף מעצים, כל מיני דברים, עצים יפים וכו', והפועל שלו, הייתה לו איזו אישה שהוא חמד אותה, אז הגמרא שם אומרת, שהוא יגבה לו כסף, היה שם סיפור שלם, שגבה לו, ואחר כך לקח ממנו, ואמר לו, אחרי זה לא היה לו לשלם, ואחר כך הוא נסע אותה, הוא אמר לו שיגרש אותה, והוא לקח אותה. והיו יושבים הבעלים עם האישה הזאת, ואוכלים ושותים, והוא היה משמש לפניהם כעבד, אמר לו, בוא תהיה בתור עבד, תעבוד אצלי, ואני אבטל לך על החוב. היה לו באמת חוב, אבל הוא יצר לו את החוב באופן מלאכותי. וכשהוא בא וראה אותם יושבים יחד, והוא מגיש להם כוסות יין לשתות, זלגו עיניו דמעות ונכנסו לתוך הכוסות. באותה שעה נגזרה גזרדין, אמר הקדוש ברוך הוא, אם ככה עושים, עכשיו אני גומר. הרג השם ולא חמד. אז תראו לכם איך כל ישראל ערבים זה לזה. אז לא שהאחד הזה עשה. ודאי שהיה אבונות, אבל זה היה כמו הקס ששבר את גב הגמל. הליטרה שהכריע תקף מוזניים לחובה. אז זה מלמד אותנו מה אנחנו צריכים לשמור בימים האלה. ודווקא בימים האלה, בימי חופש, בימים חמים, בימים שאנשים יוצאים החוצה. ואני מבין היום את האנשים, אנשים היום מאוד לחוצים, זה לא מה שהיה פעם, פעם הייתה שלווה, היה שקט, היה אדם רגוע, אישה הייתה רגועה, הבית היה רגוע, כולם היו פחות או יותר מסתפקים במועט ושמחים בחלקם. וססים במה שיש להם. תראה מה כותב תלמידו של רבנו ארי, בעל עמק המלך, משתלי הרץ. הוא אומר שיום אחד רבנו ארי היה יושב, מה זה יום אחד? זה שבת. היו באים, מפי דברי שאר הכוונות, משמע שהיו באים לבקר את רבנו ארי בסעודה. למה? כי רבנו חיים ביטב כותב שצעיר לומד את המשניות של שבת, 24 פרקים, 8 בליל שבת, 8 בסעודת שחרית, 8 בסעודה שלישית. והוא כותב, והרבה פעמים לא היה משלים את השמונה. למה? לפני שהיו באים התלמידים, הם שואלים שאלות, הם מדברים איתו דברי תורה, אז היה משלים את זה אחר כך, זמן יותר מאוחר. השאלה מובה, שיום אחד היו יושבים איתו, זה הרבי עמק המלך מספר, יושבים איתו והם לומדים תורה, ופתאום רבנו ארי צחק. זה לא דבר... הווה, מצוי, שהוא פתאום צוחק. אז הסתכלו על התלמידים, אז הוא אמר לשניים מהם, שהם חבר'ה מנים כאלה קצת זריזים, אמר להם, לכו לרחוב זה וזה, בית פלוני ופלוני, הסתכלו שמה, תחזרו, תספרו לי מה ראיתם. טוב, אז הם הלכו, הלכו לראות, מה הם רואים? הוא היה איזה מרתף, עלוב, חשוך, מתחת לאדמה, שיש איזה פתח כמו בוב שצריך לרדת לשם, איש ואשתו, זה בגיל המבוגר שכבר חיתנו את הילדים, והילדים עזבו את הקן, והאיש עומד ורוקד, והאישה מוחאת לו כפיים, הוא קורא לה מלכה, והיא קוראת לו מלך, הוא קורא לה גבירתי הנכבדה, הוא אומר לו, אדוני היקר והאלה. וכך כל מיני מפרחים ביניהם מילים, כמו ששני ילדים פגענו. אחד מספר לשני כל מיני בובה, ואני יודע מה, מי אומרת לו כך, הוא אומר לכך, והם שמחים, מחליפים ביניהם מילים, ושרים, הוא אומר, השם נסתן חיים, שם איזה כוס שבורה, חצי כוס שבורה, נשאר מן הרבע, והוא שותה, והיא שותה, מה היה שם? אומר, איזה מים, או מעט, אני יודע מה, שחר. טוב, אז הם עמדו, תוהים, מה זה? זה שמחה מוזרה, והפנים שלהם היו קורנות מאושר. והם מכירים את היהודי הזה, הוא יהודי סימפטי, לא יכעס עליהם. ניגשו לדלת, ביקשו להיכנס, והצפה לנו, בואו, ברוכים הבאים. טוב, איזה זכות, מתלמיד הרבנו הארי באו אליי, גורי הארי, יואו, קיבל אותם בששון, בשמחה, בסבר פנים יפות, שמח איתם, תחיל לשיר איתם. אמרו לו, מאיר, מכירו, מכירו לו מאיר, מה יום יוביים, מה יש היום, יום הנישואים, יום הולדת, לא חוגגים, זה בגרמניה חוגגים, בארצות הברית, אתה איפה, הם פה, לא נהגנו במנהגים אלו. מה קרה היום? אמר להם, אל תשאלו מה היה היום, אתם שואלים מה היה היום, יום גדול בחיים שלי, מה יום גדול? אמר להם, אני שבוע לא הלכתי בעבודה, לא היה לי פרנסה, ואתם יודעים, אנחנו אוכלים יום ביומו, בבוקר לא היה כלום בבית, יום שישי לא היה מה לטעום, הוא עושה לחם, ברור לחם לא היה. אמרתי לאשתי, תשמעי, אני יושב בבית הכנסת כל היום, ובערב אני אבוא, ולכן השם, מה שיהיה יהיה, אני רוצה הקדוש ברוך הוא שנעשה שבת, עם סעודה נעשה, לא רוצה, לא נוכל. אמר רבי עקיבא, עשה שבתך חול, ואל תצטרך לבריות. האמת שבעל התורים מקשה, רבי עקיבא על התורים, מזימן דרש מבית, הלו, מקום אחר כתוב, לבוא עליי ואני פורע, אז הוא אומר, לא, לבוא עליי ואני פורע, כשאני יודע שיש לי מאיפה לשלם. אסור לנבוד כסף, מי שדובר ולא משלם, זה דובר רשע ולא ישלם. אבל רבי עקיבא מדבר באחד שהוא, אין לו, מצבו לא טוב. ביום כך ויום כך, אז עליו אמר, עשה שבתך חול, ואל תצטרך לבריא. אז הוא אמר, אני אמרתי, קיים דברי רבי עקיבא. עכשיו האישה ישו לבית, מה היא תעשה? הבית נקי, בישולים אין. היום יום שישי, יום שישי מוזר, שונה מכל ימי השישי. יש לה הלכה למחסן, התחילה לבדוק בגדים וזה, פתאום מצאה כמה מעילים, שפעם לקחה את זה, לא יודע אם יש אצלכם עוד, יש היום אלטזאכן קוראים לזה. יענו בגדים משומשים וסמרטוטים, היה פעם בירושלים, אני זוכר שפעם, אז היה מסתובב אחד וצועק, אל תזרחם, קונה כל מיני, ואו מוכר, יד שנייה, יד רביעית, יד תשיעית. מי יודע כמה כלב מתו עם הבגדים האלה. קיצור, אז כמה היה? אז היא התחילה למיין את הבגדים, והנה רוצה איזה מעיל, בודקת, רואה, חביבי, כפתורים מכסף. רק הכסף ידוע שהוא באוויר נהיה שחור. אל תראו לי שאני שחר חורת ששזפת נהיה שמש. אז היא בריקה איזה, היא מבינה קצת בזרעת, כן. אה, 5 כפתורים מכסף. היה במעין. מיד גזרה אותם, לקחה אחד, הלכה לצורף, נתן על זה כסף. ואז האוכל היה זול. מיד המחר רצה לבעלה לבית הכנסת, אמרה לו, בוא, מאיר, מה הקדוש ברוך הוא עשה לנו היום? פרקה, הלך לשוק, מהר, אז קנה מה שקנה, קנה דגים, וקנה איזה חתיכת, איזה עוף, ולחם, ויין, ועוד כמה דברים. אז לא היה מנהג שאוכלים סלטים, היום יש, הוא לא יצא ידי חובה, אם בדל שבת הוא אוכל חי סלטים. אחר כך אפשר לאכול דג, בשר, מנדחר שמן, זורקים אותו להשפע. כל דור במנהגה, אולי יבוא מנהג חדש עכשיו, בדיוק. אז אמר, קניתי, ובאתי הביתה ושאלתי, אמר, הלכתי להתפלל, חזרתי לבית הכנסת, איזה שמחה הייתה לי, איזה יום, איזה ליל שבת, מה, יש לי דג, נאכול לשבת, יש לחם, איך יכול להיות, יש עוף, איזה שמחה. אומר, נכנסנו ואז היא הביאה את הדג, הנה העוף עוד נמצא על האש, שמה, עוד מעט תביא אותו. אמרתי לה, עכשיו אנחנו צריכים להודות לשם ולברך ולהודות את שמו, ועבדנו, התחלנו לרקוד ולשיר. אמרו טוב, זה הסיפור שלנו, חזרו לרבנו הארי והסיפרו לו, מה ראו? אמר להם, תדעו, אני ראיתי בשמיים שהקדוש ברוך הוא שמח וקורא לפבניה של מעלה ואומר להם לכו רדו רדו לצפת לבית של מאיר שהוא כעת שמח עם אשתו ולא היה לקדוש ברוך הוא שמחה מיום שחרב את המקדש בקורבנות שהיה מקריבים הכהנים כמו היום הזה למה? שמח בהרקו אז זהו, היו שמחים בהרקו היה לאדם מה לאכול, היה שמח ומודה לשם היום בעבונותינו הרבים כמה אוכל יש בבית, כמה נזרק פותחים את המקרר, הבחור פותח את המקרר נופל משם מהמגירות, כבר לא יודע לאיזה מגירה להחזיר איזה מה צריך לשים היום כבר תביעות עם קודים והוא אומר אין מה לאכול פעם היה אדם לוקח אפילו קצת מרגרינה מורח על הפרוסה יו מעדן מלאכים היום אין מה לאכול יש הכל ויש רעב לא לאכול אז מה לעשות? יוצאים אבל צריך לדעת אדם יוצא הגמרא אומרת על הפסוק ברוך אתה ברואיך ברוך אתה בצאתך הלוואי שתהיה ביאה כיציאה אתה יוצא בבוקר מהבית תתפלל שאני אחזור בלי עוונות כמו שעכשיו אני יוצא ולמה? רביתן אשי שואל למה למה גם מצוות אני עושה למה אתה אומר עבירות? הוא אומר פשוט, חשבון פשוט כמה מצוות יש? רב מצוות כמה עבירות יש? שסה אז הרי היום מקום עובד לפי סטטיסטיקה נכון גם הרפואה היום בנויה, אין רופאים היום הכל איך סטטיסטיקה אז לפי הסטטיסטיקה יש יותר סיכוי שהוא יעבור עבירה מאשר לקיים מצווה אצל בנות זה יותר קשה. למה יותר קשה? מורה אומרת על פרשת הזריע, מה כתוב שמה? שתמאה שבועיים כנידתה ועד 40 יום. ואם נקרת תבט, אז צריך במקום שבוע שבועיים, הוא 80 יום. תשב בדמת ההורה. למה לנקרת צריך 80 יום? לזכר 40 יום. ובנתן אפשר לצומר, מפני שזה גם ידוע אצל אנשים בדרך כלל, זה לא תמיד, יש יוצאים מהכלל. לדת זכר היא מזדרזת, לפעמים בתחילת התשיעי או באמצע התשיעי. שהות של עריכות ההיריון זה יותר סיכוי שזה אצל בנות מאשר אצל בנים. בנות זה יותר דעת, עד שהן נולדות. למה? אומר הרב דן אפשיץ, חשבון פשוט. האישה יש למעלה ממאה, קרוב, ב-150 מצוות עשה שהם תלויים בזמן והם לא תלויים בה, היא לא יכולה לקיים רק יש רק מצוות עשה שאין הזמן גרמן והיא חייבת מצוות עשה שהזמן גרמן היא לא חייבת אז יש לה נטו מתוך הרמח אולי 100 לגברים יש רמח וגם לנו זה בערבון מוגבל כי עכשיו בית המקדש לא קיים חלק גדול זה קורבנות בדינים ששייכים שמיטה ויובל שהם דאורייתא זה רק בזמן שבית המקדש היום אין לנו את זה אבל איך שיהיה לגבר יש רמח מצוות ויש לו גם מצוות לימוד תורה שאישה פטורה מזה והאישה אין את זה אז הבת, הנשמה של הבת שבאה לרדת אומרת לקדוש ברוך הוא לא משתלם לי לרדת לעולם אני לא רוצה לרדת לגבר, הבן זוג שלי שלחת אותו לעולם עוד משתלם לו, המצב שלו לא כל כך קשה יש לו 248 עשה מול 365 לא תעשה אבל אני אין לי את זה לכן לוקח לזמן עד שמפייס אותה הקדוש ברוך הוא שולח אותה לכאן וזה מה שהגמרא אומרת במסכת עירובין 3 שנים במחצה נחלקו בבית נזה בלוד אם נוח לו לאדם שנברא או נוח לו שלא נברא 3.5 שנים היו מתווכחים אלא אומרים נוח לו שנברא אלא אומרים נוח לו שלא נברא בסוף הגמרא אומרת, נמנו וגמרו, נוח לו שלא נברא. ועכשיו שנברא, יעסוק בתורה. הפירוש המשפט, נמנו וגמרו, מה זה נמנו וגמרו? נמנו, ידוע שהיו חכמי ישראל, כך כותב גם הרמב"ן, כך מביא ספר החינוך, היו פוסקים את ההלכה על פי רוב, כך מובא גם בהקדמה לחובות הלבבות, שלפני שהיו פוסקים הלכה, אז היו שואלים שאלה בבית המדרש, אם זה בתלמוד או במשנה, אותו דבר. ואם היה לתלמיד, אחד התלמידים קיבל מרבו, כמו אמר רבי יוחנן, או משום רבי שמעון בר יוחאי. הוא אומר, תהי, יש לי מאמר, אני יודע אותו, כי הכל היה בעל פה. אז היה אומר אותו, ואז דנים, מקבלים את זה כהלכה. אם לא היה, אז היו צריכים להגיד סברות. איתמר, רב אמר כך, רבי יוחנן אמר כך. רבה ואבייה, חולקים, וכן הלאה, אתה רואה בלי סוף, רב ורבי יוחנן. אחרי זה מה היו עושים? איך היו פוסקים את ההלכה? יחיד ורבים, הלכה כרבים. עושים הצבעה, כל חכמי ישראל שהיו שם, כולם המוסמכים, דנים, והולכים על פי הרוב. לפעמים כולם היו מסכימים, לפעמים לא כולם, אז עושים הצבעה, לפי הרוב היו חוצכים את ההלכה. אז הוא אומר, זה נמנו וגמרו, פשט עשו הצבעה, אבל לא, הוא אומר לא. נמנו, מנו את המצוות. יש לי רמח מצוות עשה. 248. שעשה לא תעשה. כך הוא מביא באהבת יונתן, יונתן אשיץ. 365. אז יש יותר סיכוי לעשות עבירה מאשר מצווה. פעם תראה, הסטטיסטיקנים פה במדינה, איזה לאן הגיעו. אמר שסטטיסטיקן אחד טבע בים שהממוצע שלו על גובה המים 2.5 סנטימטר. יותר נכון בבריכה. אז כל הבריכה הייתה נמוכה, אבל הוא טבע במקום שהבריכה עמוקה. אז הוא עושה סטטיסטיקה. זה לא שייך, זה סטטיסטיקה. אז הסטטיסטיקה אומרת שיש יותר סיכוי לאדם, לא עלינו, להיהרג בתאונת דרכים במדינת ישראל, מאשר לזכות בפרס הראשון בפיס. כי פרס ראשון בפיס זה רק אחד, ואילו השם ישמור מה שקורה עם השם הציר לנו, שלא יבוא ולא יהיה. אז סטטיסטיקה פשוטה, יש יותר סיכוי לעשות עבירה מאשר לעשות מצווה. הנוח לא שלא נברא. אבל מה יעשה עכשיו שנברא? לעסוק בתורה. לימוד תורה מכפר על העוונות. לימוד תורה כאילו קיים את כל המצוות שבתורה. אבל רבותיי, כמו שאמר הרב הפתיחה, לא מספיק רק ללמוד תורה. זה לא אומר כלום. הגמרא אומרת, כל האומר, כמו שאמר, כל האומר יש לו תורה, אין לו אלא תורה, גם תורה אין לו. אני צריך תורה עם דרך ארץ. אני צריך תורה עם התנהגות. אני צריך תורה עם שלמות, לדעת איך להתנהג בבית, לדעת איך להתנהג בבית הכנסת, לדעת איך להתנהג עם הבריאות. וגמרא פורש, רבי אליעזר בן יעקב אומר, בר מינן, כל תלמיד חכם שאין בו דעה, נבלה טובה ממנו. וזו מילה חריפה. צריך שאדם שלומד תורה יהיה לו גם דעת, שיקול דעת, איפה לדבר, מה, יש מאירי, בהקדמת משלה, הוא כותב, החכם השלם שבא לדבר בפני קהל, צריך, וזה מאוד חשוב בכל אחד מאיתנו לדעת, וזה לא בפני קהל, גם בפני זרים, גם בבית, גם עם האישה. צריך לדעת מה לדבר, כמה לדבר, איפה לדבר, ואיך לדבר. זאת אומרת, לפעמים צריך להרים את הכל, ואני צריך לדבר בלחת, צריך לדבר עם חיוך, אני צריך לדבר קצת בתקיפות, זה תלוי איפה יש סיטואציה שאתה נמצא. וגם מה לדבר? עכשיו אנחנו בימי בין המצרים יבוא יגיד הלכות חנוכה. מה הקשר, אדוני? אתה מדבר איתי על חנוכה עכשיו או על פורים? כל דבר בזמנו. אז זה מה לדבר? וכמה לדבר? לא להעריך יותר מדי, שאחר כך ירקוצו בדברה. לא לקצר יותר מדי, לא יבינו אותו. אחר כך, לפני מי הוא מדבר? יבוא לפני ילדים, ויגיד להם פלפולים, בני יהושע, ועושים שם שקופ, ויגיד להם נתיבות המשפט, יו. להבינו כלום. איזה סיפור, איזה אגדה, איזה דבר יפה, פיקנטי. ותלוי לכל אחד, כי גם במתן תורה, כבר אומרת שבעה קולות. אנחנו אומרים במזמור לדוד, כל השם על המים, כל השם לאדר. מה זה שבעה קולות? כל אחד מישראל, היה שבעה קבוצות בישראל שם. נשים לחוד, גברים לחוד, זקנים לחוד, בחורים לחוד, נערים לחוד. כל אחד, כל קבוצה שמעה לפי המדרגה שלה, לפי הרמה שלה את התורה. היא שמעה את התורה עם פלפול, היא שמעה את התורה עם אגדה, היא שמעה את התורה עם מוזיקה, היא שמעה את התורה בצורת א' ב'. כל אחד הבין את התורה לפי המדרגה שלו. זה בא ללמד אותנו איך צריך ללמוד וכמה צריך ללמוד. אז לכן, זה הפרשה הזאת כנחס ונבעזר. מה היה כנחס? הרי שם היה בהם הבוקרים פתח אוהל מועד, הוא הקריב את המדיינית, משה ואהרון, לא היה להם מה לומר. נעמה מהם הלכה. אז בא פנחס ואמר למשה רבנו, כך מביאו אותם במוזיאל. אומר לו, למתנו רבנו, הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו, מעננו, קריינה דאיגרתה, איהו להווה פרונקה. משקורא את האיגרת, הוא יבצע. אז אתה יכול ללכת לבצע. והיה פנחס בן אלעזר, ויקח בו אמר ידו, ועשה מה שעשה, השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם. אבל שם הקטיעה, אמנם בגלל שנעשה על ידי רצח, אבל בעל התורים שימו למה הוא אומר, למה זה עוד בר? יש במדרש שלוש דעות. אחד אמר, שישה ניסים נעשו לו, שבא מלאך והגביה את התקרה, וגם הוא דקר אותם, אז הם התהפכו, אבל בא מלאך והפכם, שהם לא מתו, אחר כך הוא היה נטמע, שאדם לא נזר עליו כי הוא כהן, היה נטמע, ועוד לא עקבו אותו של שמעון. כמה ניסים? שישה. הוא אומר, לא, עשרה ניסים נעשו. הוא אומר, לא, 12 ניסים. וכולם מנויים במדרש. אז הוא אומר ככה, זה בב, של שלום, אז זה שש ניסים. בב מספרו שש. אבל אם אתה תחתוך אותו, נהיה יוד, זה עשר. אבל חותכים אותו, תראה, הסופר בספר תורה, היה לי סיפור בירושלים, להיכנס תחת, לא פחות ולא יותר. ביום חמישי, שלפני פרשת פנחס, קראו בתורה, שם אחד ראה, הבב הזה פסול, הלך לקח ביום, סבב בתולמוס וחיפר את זה. אז הוא בא אליי להגיד לי, שהרב ראיתי רב פסולה ותקן, אמרתי לו, ואמרת לשם קדושת ספר תורה? הרי שהוא מתקן, הוא צריך להגיד, אבל לא אמרתי, אמרת טוב שלא אמרת. הוא לא תגרד את זה חזרה, צריך להיות, וזה באלכסון כזה. זה עבר חצייה כך וחצייה כך, זה הולך כמו סנדוויץ' בשיפוע. למה? שזה שני ולים, זה י' ב'. פעמיים רב ושני מסע, אז גם 12 ניסים. יוצא שהכל אמת, גם למדעי עם הזה, גם לזה, גם לזה. וכל אחד מהם נאמר אצלו הסימן שלו. אז אם כן, בא פנחס בן אלעזר, לימד אותנו גם דרך ארץ, איך עושים. וגם רצו להגיד מורה הוראה חלילה בפני רבו, חס ושלום, אבל משה רבנו נתן לו רשות. לכן בנחז ובמעזר זכה, הוא הרב בלעם. זו מהפרשה הבאה, פרשת מטות. אלף למטה, אלף למטה. מה זה אלף למטה, אלף למטה? אומרת הגמרא, זה גמרא פורשת. על כל אלף שיצאו לצבא, משה רבנו גייס אלף שילכו ללמדו, שישמרו עליהם. אז אמר להם, אלף למטה, 12 מטות ישראל. 12 אלף התגייסו, יצאו לקרב, 12 אלף מושיב אותם ללמוד. ומה היה? וכך כתוב, הגמרא אומרת, אצל מצאנו כתב אצל הגויים שכתוב שמה. בא בלעם בן בעור, בא תלתינו תלת הווה, בן 33 היה, כאשר הרג אותו פנחס הלעם, קוראים לפנחס גם בלשון גנאי. פנחס בן אלעזר הרג את בלעם בן בעור, כתוב את בלעם בן בעור הקוסם, הרגו בחרב. אז למה 33? ויש גם במדרש כתוב אחרת. 33 עד 34. אז תחליט, או 33 או 34. וגם מה יש ב-33? מה זה ל"ג בעומר פה? מה זה, למה זה 33? אז אלא יש, ראיתי פירוש נפלא, הוא אומר, לפני זה אני אגיד לכם עוד דבר מעניין, שראיתי, אמר, זה מצווה להגיד, אחד שאל פעם את הרב, למה הפרשיות האלה, אחת אחרי השנייה, יש שם עוד קוף. הראשונה קורח, קוף בהתחלה. אחרי הבא חוקת, קוף באמצע. אחרי זה בלק, קוף בסוף. מה העניין? אז אמר כך, נדמה לי שזה הריקנטי, ראינו מנחם הריקנטי. קוף בזוהר, אומנם קוף, אנחנו תמיד לומדים שזה הריגל של השקר, שאין לו רגליים, אבל מצד שני יש בו גם קדוש, יש בו קדושה. הזוהר אומר שקוף זה קדושה, אותיות עוד קדושה. גם השנה יש לו בשער האותיות הרבה הריקות על זה. אז קדושה. קורח בהתחלה היה קדוש. אחר כך יצא נגד משה, קרה לו מה שקרה לו, אמנם סופו יהיה טוב. בפרשת חוקת, הקוף באמצע, קדושה באמצע. למה? זה פרה אדומה, מתארת את הטמאים ומטמאה את הטהורים. אז יש בה גם ימינה, זה T, צומת T, אתה צריך להחליט איפה אתה. פונה ימינה או פונה שמאלה. חוקת. בלק, הקוף בסוף. מה בסוף? הוא היה טמא, הוא היה שם. אבל יצא ממנו רות המואביה. שהיא קדושה. אז לכן, תראה, אין דבר שלא סתם לרמוז בתורה. אז הפרשה שלנו, פרשת פנחס, אז איפה הייתי אני? קפצתי לכם רגע, שהוא הרג, אז הוא הרג, אז מה 33? אלא, כתוב שמשה רבנו היה חלתו של העולם, ואני רוצה לסיים בזה, והרחתי אתכם יותר מדי. משה רבנו, ככה מדרש אומר, חלתו של העולם, כמה חי משה? 120 שנה. העולם כמה צריך להתקיים? 6,000 שנים. אם תוציא חלה, תרומה מה-6,000, אז יש, אם אתה עושה עין יפה, יצא 150. היה צריך להיות 150, אבל קרה בגלל המריבה, חי רק 120. בינוני זה אחד, יש עין יפה, אחד מ-40. עין בינוני, אחד מ-50. עין רעה, אחד מ-60. אז משה רבנו היה עין יפה, היה צריך לחיות 150. למה אם תוריד 1 חלקי 40 מ-6,000 שנים, מ-4,000 יצא רעה, עוד 2,000 יש לך עוד 50. פשוט. כל 1,025 שנה. אז יוצא, משה רבנו היה צריך לחיות 150, אבל קרה מה שקרה, בגלל העגל, בגלל ממריבה, אז נהיה אמצעי, באמצע, עין יפה, עין בינונית. וכך אומר רבנו ארי פרשת תרומה, בספר הליקוטים שלו, מתחילה פרשת תרומה, כותב, זה פירוש משה חלתו של עולם. זה גמרא, מה זה משה חלתו של עולם? זה חלה, פרשת חלה. היום אנחנו לא מפרישים חלה כך, אלא מוצאים פירוך קטן, כי זה הולך לשריפה. אבל בזמן בית המקדש, שהחלה הייתה נאכלת הכהן, נותן לו, 1 מ-50. אז משה רבנו, 120 שנה, כשאתה עושה אחד, כל 50 שנה אתה מוריד שנה, יוצא לך בדיוק 120. אבל עין רעה, 1 מ-60. 1 מ-60 זה יוצא 100. בלעם היה לו עין רעה, נאום הקבר שתום עין. נכון? אז הוא עין רעה. עין רעה זה, זה רק 100. אבל הוא הרשע הזה היה שתום עין, והיה צר עין. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוריד לו שני שליש, לא יחיצו עיניהם ואני אפתח בית. השליש של 100 זה יוצא 33, אבל למעשה יש עוד פסיק, המחשב אומר יש לו עוד כמה... 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 33 לבין 34. זאת אומרת, אל תתווכח איתי על הפסיכים האלה, זה נחלב מחשב. אז יש סיבה, גם לזה יש סיבה. אז לכן, בלעם חי, 33, פסיק 3, 3, 3, 3, 3, 3. ולכן, אז זה מלנו איתו. אז בקיצור, זה פרשת פנחס, ופנחס בן אלעזר השיב את חמתי, והפרשה הזאת, בשביל זה, לכן אומר בעל אפלה, אני חוזר לדבריו שפתחנו בהתחלה, מי יש בה את כל המועדים? לומר שהימים האלה עתידים להיות מועדים. אז תגיד לי רגע, טוב, אמרת לי פרשת פנחס, מה קורה עם מתות? מה שהיה? מה הבעיה אצלך, אומר אבן עזרא? מה יש שם? את כל הגבולות של ארץ ישראל. שם כל, אתה רוצה לדעת גבולות ארץ ישראל, אתה קורא פרשת מסעי, מתות ומסעי. אתה קורא הכנרת, יאור ההר, ים המלח, ערב צינה, ולחם מצרים, אתה רואה את כל הגבולות. ולכן אנחנו קוראים את זה בשבת הזאת, באמצע של בין המצרים. יבוא יום, הכל יחזור. יבוא יום, הכל ייבנה. אנחנו עם של חיים. לכן אנחנו מתאבלים. הערב שלנו זה ערב של חיים. גם לא עבדנו, שאדם מתאבל על קרובו. למה? כי הנשמה חיה. אצל הגוי לא, הוא אוכל ושוטה, לא מעניין אותו. זהו, די, הלך. שמה, מה נחקה מינה? הוא לא קיים. אבל אצלנו הוא קיים. פרשה שאחרי זה פרשת דברים, המלחמה של משה רבנו עם עוג ועם סיחון ואת כל הדברים היפים שם וכוחו עוצמתו של משה ראה נתתי לפניך וכולי, כל זה כדי לעודד אותנו לתת לנו תקווה שהימים האלה מביאים לנו תקווה ולכן ביום תשעה באב לא אומרים בו תחנון ולא אומרים בו אבל למה? קרה עליי מועד, זה נקרא מועד, כי הוא עתיד להיות מועד, זה ראש למועדים. ולמה שמו אב? כך אומר המדרש, הוא יהיה אבא של כל החגים. שעתיד החודש הזה אב להיות כולו ימים טובים. אז לא לחינם, הם התחילו לעשות חופשים, והחרדים גם עשו, הדתיים עשו חול המועד שתשעה באב. בשלושת השבועות, אני קורא לזה, לכן צריך להיזהר מאוד בכבישים. הרי ידוע תמיד בכל המועד, כל הדתיים נוצאים לך עם הרכב, הוא לא יודע, הוא לא נהג כבר. אני יודע כמה שנים, הוא לא יודע, הוא נוסע על נתיב השמאלי, נוסע לפה, נוסע לשם, אשתו צועקת מכאן, הילד משם, זורק לו בקבוק בראש. תיזהר, אולי, אתה רואה אותו תברח. עבר להם פעם מישהו, אומר, אתה יודע מה, הוא בעצמו רב, הוא נוהג. אז הוא אמר לי, תדע, אם אתה רואה רכב נוסע, תעלה למדרכה. אתה רואה אישה נוהגת, תיזהר, אל תרד הכביש. תענה המלכה, אבל אם אתה רואה רב נוהג, תברח הביתה, הוא יענה גם על המדרכה. אז בימים האלה, האמת, צריך שמירה, אלה יוצאים לי, אלה נהגים שחול המועד מקראים. זה השם ישמור. אתה לא יענה אצלו, לא חוקיים ולא משפטים. השם ישמור. אבל צריך להתפלל השם, שבעזרת השם, יהפוך לנו את הימים האלה לימי ששון ושמחה. תזכו שרק גזרות טובות וישועות ונחמות יש לנו.